ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז ככה, מה שהתחלנו לראות בפרק ו, אם דיברנו בפרק ה על הבעיות הפנימיות שנחמיה מתמודד איתן, בעיות כלכליות, חברתיות, מה שנקרא היום סוציאליות, אז למעשה פרק ו מעמיד אותנו על המאבקים החיצוניים שיש לו, והדגשנו, ואני חוזר ואומר, כמה רלוונטיות יש לימוד שאנחנו לומדים אותו. זאת אומרת, אנחנו נפגשים באנשים שאין להם שום יד ורגל עם מה שקורה בירושלים, אבל העובדה שמשלימים את חומת ירושלים מוציאה אותם מדעתם, עד כדי כך שהם רוצים להתנקש בנחמיה, כי נחמיה, אמרנו, בניגוד לעזרה שהיה יותר דמות רוחנית, מזכיר לי את מה שהיה פה בבניין הזה לפני 40 שנה, ישבנו למטה ואז יצקו את הרצפה של המטבח, אז עשו את כל החורים לביוב, אז עכשיו אנחנו יושבים למעלה ושוב עושים את אותו עניין. במשך תקופה מסוימת זה היה בית המדרש של הישיבה, המטבח שלמטה זה היה בית המדרש שלנו, שם למדנו, ואז עברנו הלאה. אז עכשיו ישיבת ציון חוזר, גם זה חוזר, ברוך השם, הכל חוזר. אז נחמיה מתמודד מבית ומחוץ. אם בפרק ה' דיברנו על ההתמודדות מהבית, על מה שקורה בתוך הבית, על המצב הכלכלי והמסובך וכו', באים אנשים, וזה בדיוק התחושה, מה שאנחנו חשים בה היום ורואים אותה, ומי שלא רואה אותה, כי כולם עסוקים במחזות שד, אבל להתבונן איזה מאבקים יש לנו לירושלים. זאת אומרת, איזה דברים, כאילו, לא היית מעלה בדעתך בכלל שיכול להיות דברים כאלה תחת העובדה שיש שלטון ישראל, או מציאות כזאת או מציאות אחרת, וכל מיני דברים שמתרחשים עלינו. עכשיו, נחמיה, הוא עומד במלחמה הזאת. זאת אומרת, הוא נציג העם היהודי באומות המאוחדות, לצורך העניין, תוקפים אותו, רוצים להרוג אותו, מנסים להזמין אותו לאיזה מפגש חיסול. אלה הדברים שהתחלנו, אני קורא בזריזות. יש מישהו שאין לו דף המקורות של פרק ו? עוד מישהו חסר לו? בסדר, לא נלמד עוד פעם את מה שראינו בשבוע שעבר. דיברנו על קדמוניות היהודים, הסכנו כבר בעניין הזה, שם ראינו תיאור של כל הסיפור. אבל בואו נקרא בזריזות, מניח שהיום לא יעצרו אותנו. אני בתחילת פרק ו מנסה להתקדם לאיפה שהגענו בשבוע שעבר. ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ, גם בעת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. הסברנו שלייצר דלת בתנאי הנגרות והמסגרות של העולם העתיק זה משימה לגמרי לגמרי לא פשוטה. אנחנו כאילו מתייחסים מאוד בשוויון לבניית המשכן, לפרשיות שנפרדנו מהן בשבת האחרונה, אבל בלי חז"ל, שכל המערכות היו מערכות של ניסים, של איך חתכו ואיך עשו ואיך ניסרו, אין שום הסבר למידות המדויקות והמיוחדות שהיו במשכן. אי אפשר להסביר את זה, לא עמדו עם מסורית והתחילו לחתוך את 98 העמודים של הקרשים וכו' וכו'. וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור לך ונבעדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו. אמרנו שכפירים זה שם של מקום שנזכר כבר בספר יהושע, והם החושבים לעשות לי רעה. זאת אומרת, נחמיה מבין שזוממים להכות אותו, זוממים להרוג אותו, כי מבינים שהוא הכוח המניע של כל המערכה הזאת של החומה. הראיה היא, עשרות שנים חלפו, בית המקדש עומד, אבל מעמדה של ירושלים לא השתנה, כי לא בנו חומה. וכפי שהסברנו, בעולם המקרא, עיר בלי חומה היא עיר שאף אחד לא משקיע בה בנדלן, לא בא לגור בה, אין בה ביטחון התיישבותי, אין בה ביטחון תעסוקתי, אין בה שום דבר שאפשר בכלל לעשות אותו ולקדם אותו. ונחמיה יש בו חוכמה רבה מאוד, לא שאנחנו צריכים לחלוק את ציונים לאדם שנזכר בספרי התנ"ך, אבל אני אומר שזה לימוד גדול לנו, שהרבה פעמים מישהו שאתה מתנגד לו, מישהו שמתנגד לך, אז שוברים את הכלים, כאילו, אז אני לא מדבר איתך, לא מתעסק איתך, לא כלום. נחמיה לא עושה את זה. וישלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה, ולא אוכל לרדת. למה תשבת המלאכה כאשר הרפא וירדתי עליכם? אתם חבר'ה מקסימים ונהדרים, והייתי בא לשתות איתכם קפה הפוך, הכל בסדר גמור, אבל אני לא יכול לעזוב פה, כי יש פה הרבה עבודה והרבה מלאכה. ובאיזשהו מקום הוא אומר לעצמו, אולי אני אזדקק לאנשים האלה. עכשיו, זו תבונה של, של, של זקנים, זו תבונה של אנשים שחושבים קדימה, לא מוציאים את כל מה שיש להם ברגע אחד, ולפעמים זה נראים אנשים פשרנים, זה נראים אנשים... טוב, איכשהו מסתדרים או דברים כגון אלו, אבל אולי אלה האנשים החכמים שיודעים איך צריך להתנהל בחיים. החיים זה לא שחור לבן. מי שחושב שהחיים הם שחור לבן, אז מחכים לו חיים לא פשוטים. ובחיים צריך לדעת, וזה מה שנחמיה עושה פה, הוא הגיע לפה. חשוב לו לבנות את חומת ירושלים. אנשים רוצים להרוג אותו. אנשים רוצים להרוג אותו, והוא מתנהג איתם בעורמה ובחוכמה. וישלחו אליי כדבר הזה ארבע פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. דיברנו על זה בשבוע שעבר. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית את נערו, אבל הפעם יש התפתחות. ההתפתחות היא שכל מה שהיה עד עכשיו בסודי סודות הופך להיות גלוי, ואיגרת פתוחה בידו. כמה זה מפתה, אני אומר, לשלוח מישהו עם מכתב, והמכתב פתוח. רגע, מה הוא התכוון? שאני אציץ לראות מה כתוב? שאני לא אסתכל? שאני כן יעשה? וכו' וכו'. המכתב הכי מפורסם בתולדות ישיבת הכותל, בג' בניסן, תפשין מנחת כמדומני, היו בחירות לנשיאות המדינה. וסיפרתי את הסיפור.
כן.
רגע, אז אם כולם מכירים...
אנחנו עדיין לא בקיאים בספר היובל.
לא, זה לא חושב שזה מופיע בספר היובל. לא כל דבר מופיע בספר היובל. בקיצור, זה לראשונה ולאחרונה בתולדות מדינת ישראל, שני חברונרס התמודדו על משרת נשיא המדינה. לאחד קראו מנחם אלון, ולאחד קראו יעקב הרצוג. והרב אדרי בפיקחותו לקח בחור, אמר לו, קח מכתב וטרנזיסטור. עכשיו, אתה עושה דבר מאוד פשוט. את הרצוג הוא לא רצה, הוא לא ידע בדיוק איך הוא שומר תורה ומצוות. לא נדבר מה היה בטקס ההכתרה שלו, עבדה הסתובב פה כולו כאוס ורגוז, ולא משנה למה, מקליטים פה כל מעשיך בטאבלט נכתבים, אז אי אפשר לחזור על העניינים, אבל הוא שלח יהודי, והעמיד אותו עם טרנזיסטור ומכתב ליד הבית של מנחם אלון, באבן שפרות, 16 כמדומני. אמר לו, תשמע, אתה פותח מהדורת החדשות של 5, ואז יודיעו מי נבחר להיות נשיא המדינה. זאת אומרת, מה זה פלאפונים? אף אחד לא דמיין בכלל פלאפונים, כל הדברים האלה, הכל עובד עם רדיו. טוב, הבחור הולך, עומד שם עם טרנזיסטור, ספרו את הכל, הוא אמר לו, תשמע, אתה עושה דבר פשוט. אם אתה שומע בחדשות של 5 שבחרו את פרופסור מנחם אלון לנשיא המדינה, אתה דופק בדלת, אתה נותן את המכתב והולך. מה היה במכתב? הרב אדרי רצה להזמין אותו להיות הנואם בישיבה ביום ירושלים בכ"ח באייר. אז הוא אמר, אם הוא נבחר לנשיא בניסן, אז בכ"ח באייר נזמין אותו פה, זה תהיה ההופעה הפומבית הראשונה שלו, נכבד אותו. ואם אתה שומע שהוא לא נבחר, סגור את הטרנזיסטור, קח את המכתב, תחזור חזרה, אין מה לעשות. וכך היה, הוא לא נבחר באמת בסופו של דבר. אז ממילא, טוב, הוא אמרו לו מה יש במכתב, זה לא שהוא, אבל אני אומר שזה סקרנות, מכתב פתוח, פטנטים של פעם, שרבותינו לימדו אותנו, איך, מה צריך לעשות. אז הוא קיבל איגרת פתוחה בידו, איגרת זה רק העבדה, אני יכול לחשוב על התחכום הזה, איך לגלגל את העניינים כפי שהם. אז הוא שולח אותו עם איגרת פתוחה בידו, וכתוב בה, כתוב בה, בגויים נשמע, וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד. על כן אתה בונה החומה, ואתה עובה להם למלך כדברים האלה. זאת אומרת, מאשימים את נחמיה בבגידה. הוא בוגד במערכת הפרסית, זה לא סתם שהוא בונה חומה מסביב לירושלים, הוא רוצה למרוד במלכות, וממילא, עד עכשיו כל הסיפור הזה היה חשאי, עכשיו זה הופך להיות פומבי, והגענו למלבין במקום מספר 4. תראו מה שאומר המלבין. ואתה עובה להם למלך, הוא דברי סנבלת. זאת אומרת, הוא זה שאומר, רוצה לומר, הגם שהשמועה שנשמעה בגויים אין בה ממש, שעל ידי שרואים בונים חומה דלתיים ומבריח, הם אומרים כן דרך אומדנה, ושגם שגשם הערבי שאומר זה כבר אמר כן בתחילה, בית שרצו לבנות, אמר לו אל המלך אתם מורדים, ונחמיה לא חש לדבריו אז, וכל שכן אתה, אחר שעושה ברשות המלך, הרי נחמיה כל מה שהוא הגיע לפה הגיע ברשות המלך, על זה הוסיף סנבלת, ואתה עובה להם למלך כדברים האלה. שמה שאתה עובה למלך, שזה אתה עושה שלא ברשות המלך. וזה אומר, הוא מברק, הדברים האלה שאתם רוצים למרוד במלך, ושלתכלית זה בניתם את החומה, וגם מביאים העמדת. מה זאת אומרת? אנחנו תכף נראה את התחכום הדיפלומטי. לקחו אנשים, הפכו אותם לנביאי שקר, שידברו נגד נחמיה, וזה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו. כל עוד שהייתה נבואה, היו נביאי שקר. הסתלקה הנבואה, אין יותר נביאי שקר. אבל כאן זה דמדומי הנבואה. אנחנו מדברים על בית שני, נפגשנו כבר עם חגי זכריה ומלאכי בספר עזרא, וזה בהחלט דמדומי הנבואה, אבל עדיין יש דבר כזה. וגם, וזה מה שכתוב בפסוק ז', וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה, ואתה ישמע למלך כדברים האלה, ואתה לך וניוועצה יחדיו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאתה עומד, להדיח את המלך, אתה עומד למרוד בכל מה שנעשה, אנחנו מבקשים לדבר איתך, כי רוצים לעזור לך, רוצים לייעץ לך, אולי נמצא דרך, מה נעשה, איך נעשה, איך נטפל בכל העניינים כולם. אם קודם לכן נחמיה מתחמק, כאן הוא אומר להם, אתם בודים סיפור הבלים. הוא אומר להם, וישלחה אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בודם. בדיה, בדיה זה, 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 זה משהו, זה יותר גרוע משקר, זה כאילו, זה שקר, אתה אומר שיצאת ב-10 ו-20, בפועל יצאת ב-10 וחצי, זה שקר. אבל בדיה זה 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 זה
לא
זה, זה לא יאמן לא נברא, זה כאילו זה אתה בודה מלבך את ה, כי מלבך אתה בודם, כל העסק הזה בכלל לא עובד. והוא מסביר למה, כי כולם עכשיו, אני אומר שוב, יכול להיות שלפני, אני לא יודע מה, 200 שנה כשלמדו את הספר הזה, קשה מאוד ללמוד אותו. היום כשאנחנו חיים פה בארץ ישראל, ברשות האומות, החלטת האומות בחפתת בנובמבר, י"ז בכסלו לצורך העניין, על הקמת בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל, באותן חגיגות שהיו בכל הארץ וכו'. ושימו לב, עד היום אין רוגע עם זה. כל הזמן זה רוחש וגואש ורחש ובחש והיום ומחר. אין, ממש מה שמופיע פה. זאת אומרת, היכולת שלנו להזדהות עם דברי הנבואה הללו, עם מה שכתוב כאן לפנינו, הוא הרבה יותר גדול היום, 71 שנה אחרי הקמת מדינת ישראל, ממה שהוא היה אולי לפני 200 שנה, שלא הייתה בכלל מציאות מדינית של העם היהודי. אמרו, טוב, פעם היהודים באו, שבו לציון, מה זה נוגע אלינו? בטח תהיה איזה גאולה על כנפי נשרים והכל זה, ואנחנו רואים שזה... זה, 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 זה סיפור, זה עניין, זה דבר שתופס מקום. ומה אומר לו נחמיה? כי כולם מייראים אותנו לאמור. מה זאת אומרת כי כולם? זאת אומרת, רב יהודי, אני לא מבין בדיוק מה אתה רוצה ממני. עד עכשיו נלחמת בי, ועכשיו אתם סנבלת וגשמו וכל החברה האלה הם צרי יהודה ובנימין, עכשיו אתה קורא לי ואתה רוצה שאני אבוא ולעשות איתי איזה קואליציה? כי כולם מיירים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידיי. מה זאת אומרת? אתה קורא לי כי אתה רוצה לעזור לי לבנות את החומה? חזק את ידיי. זה משהו שלא מסתדר. זאת אומרת, אני לא מבין איך חלה, אני קורא במצודת דוד, שהרי לשעבר אתם כולכם הייתם מפחידים אותנו, כי תאמרו, בעבור הפחד ירבו ידיכם ממלאכת בניין החומה ולא תעשה עוד. ואם כן לאויבים תחשבו, ואיך אם כן תאמר אתה לחזק את ידיי בעצה נכונה, ואויב נהפך לאוהב? אין זאת. או כי אומר, הנה העבר עין, ואתה אשאל חזק את ידי בדברי נחומי, ואל תוסיף להפחיד עוד. מה פשר המהפך? כדי להבין את הפסוק הבא, אני מבקש לתת כמה דברי רקע. באותו זמן, יש נביא בשם זכריה, והוא נביא שקר. וכפי שאמרנו קודם, לעולם, כשהייתה נבואה, צמחה לידה נבואת שקר. זה לעומת זה עשה האלוקים. כך כל הדבר הזה עובד וכולי. עכשיו, תמיד היו אנשים טועים שסברו שהם השיגו את כוח הנבואה, למרות שבפועל זה בכלל לא היה. אפשר לראות את זה במלאכים, אפשר מאוד מאוד בולט, תסתכלו לרגע בירמיהו, י"ד, ירמיהו, כמה הוא סבל מנביאי השקר. רצו, לא רצו, ניסו להתנקש בו, להרוג אותו. לדוגמה, ביומר השם אליי, אני קורא בירמיהו י"ד, שקר הנביאים נביאים בשמי, לא שלחתים ולא ציניתים ולא דיברתי עליהם, חזון שקר וקסם ואליל ותרמית, ליבם הם המתנבאים לכם. לכן כה אמר השם על הנביאים הנביאים בשמי, ואני לא שלחתים, והם אומרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת, איתמו וכולי וכולי. יש פה סיפור שלם עם נביאי השקר. גם יחזקאל, שהיה באותה תקופה, רק שהוא מתנבא בבבל ולא בארץ ישראל, ביחזקאל פרק י"ג פסוק ו', אותו עניין. בכלל פרק י"ג, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם ינבא נביאי ישראל הניבאים, ואמרת לנביאי מליבם שימו דבר השם. השם אלוקים, אוי על הנביאים הנבלים אשר הולכים אחר רוחם, כשואלים לא עליתם, חזו שב וקסם כזב, האומרים נאום השם והשם לא שלחם, הלא מחזה שב. קיצור, סוגיה שלמה של נביאי השקר, מעמדם ועניינם. וממילא, מה קרה פה? אני עכשיו חוזר לפסוק י', ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מאי תבל, והוא עצור, ויומר נבעד אל בית האלוקים אל תוך האחל, ונסגרה דלתות האחל, כי באים להורגך ולילה באים להורגך. זאת אומרת, מה קורה פה? כנראה שזה היה אדם חשוב שנחמיה הרבה להתייעץ איתו, והוא פשוט הפך להיות מהכוחות של סנבלת, הוא הפך להיות בכוחות שפועלים נגד נחמיה, ומתוך כך הוא מפקפק בסמכותו וביכולתו של נחמיה לעשות משהו. והוא עצור. אומר האבן עזרא, שאלה נפלאה, והוא עצור לפני הבורא לעובדו כעוצר עצמו מההנאה. זאת אומרת, הוא כאילו תופסים אותו, הוא עצור, הוא סגור, הוא לא יכול לעשות שום דבר. המלבי"ם אומר שהוא חולה. המלבי"ם אומר והוא עצור, הכוונה היא שהוא חולה במקדש, הוא חולה בתוך המקום הזה. עצור, זה בדרך כלל, גם היום אף אחד לא רוצה להיות עצור, אבל עצור הכוונה היא סגור, באפס עצור ועזוב. יש כמה וכמה מקומות שאבן עזרא לוקח את זה, הוא עצור בעבודת השם, הוא לא יכול להתקדם בעניין הזה. ואותו, אותו שמעיה, מה הוא עושה? ואני באתי בית שמעיה, בין דליה, בין מיתבל, והוא עצור, זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות שום דבר, והוא אומר לנחמיה שיש מחשבה להרוג אותו, וכדאי לו, הוא נותן לו עצה, בוא, אני אנעל אותך בתוך בית המקדש, לפה אף אחד לא יגיע. והוא עצור ביום אל מבעד אל בית האלוקים, אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. זאת אומרת, זה, קודם כל יש פה בעיה הלכתית לגמרי לא פשוטה. ההיכל נמצא לפני קודש הקודשים. כל מי שמותר זה רק לכהנים. אולי שמעיה הזה היה כהן. מה הוא עושה שם? מה פתאום הוא נכנס להיכל שלפני קודש הקודשים? זה לא תוכנית כבקשתך. ונחמיה בטח לא יכול...
אבל מצאינו כבר בספר מנחם שהרביעו שם את דיותם?
לא, מצאנו גם יש משאלה על המזבח, כאילו זה בסדר, אבל כאן, בבית שני, זאת אומרת, ככה
בעצמי,
אחרי שיקום בית שני, להפוך את בית המקדש לעיר מקלט, זאת אומרת, להפוך את זה לעיר מקלט, תשמע, רוצים להרוג אותך, וכל זה כמובן מתוך מגמה להרוג אותו, כאילו לתפוס את נחמיה, לפברק סיפור, שכביכול רוצים להרוג את נחמיה, להביא אותו, להיות יחד עם שמעיה, ומי יודע מה יעשו שם. ואז אומר נחמיה את הפסוק שהפך להיות לאמרת כנף, ואומרה, האיש כמוני יברח. זאת אומרת, אני בורח מלהתמודד. זאת אומרת, אסור לאדם לברוח מהתפקיד שלו, גם אם הוא מסתכן בנפשו. ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי, לא אבוא. זאת אומרת, אני לא פחדן, המלבי"ם אומר, אני לא פחדן, משתמש במילים הללו, אבל למי מותר להיכנס להיכל? זה לגמרי לגמרי לא פשוט. אומר רש"י, לא אכנס שם מפני פחד המיטה ולא אעבור על המצווה של הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא ויכנס זר בהיכלו. איך אני יכול לעשות דבר כגון העניין הזה, להיכנס לשם, להיכל? אז בוא ננסה לדמיין מה אנחנו רואים פה. אנחנו כאילו לומדים את הפסוקים. עכשיו להגיע לסיטואציה. בא יהודי, גואל את עם ישראל, משקם את חומות ירושלים, היה שר המשקים לפני המלך, הרטחשסטה, או מי שזה היה, והוא עולה לפה, ובמשך למעלה משנתיים הוא עוסק במניין החומה, ובחיזוקה ובביצורה, ומתוך זה כל ירושלים מקבלת מקום אחר, וזוממים איזה מזימה להביא אותו לבית כנסת, להביא אותו לבית המקדש, להביא אותו להיכל, למקום מאוד קדוש, ושם מי יודע מה יעשו לו. זה נראה דמיון שעולה על כל מציאות, כי מרגישים שאי אפשר להרוג אותו סתם, צריך לעשות פה איזה מעשה, איזה עניין, אז המעשה יהיה דרך העובדה שנכניס אותו לבית המקדש ומשתמש בביטוי האיש כמוני יברח. זאת אומרת, אנחנו לא ברוכים, ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי לא אבוא. ונחמיה בתוך עכשיו יש בעיה, כי אם שמעיה זהו, אם זכריה, שמעיה, כל החבורה הזאת, שמעיה לצורך העניין, אם הוא נביא, האם מותר לאדם לא לשמוע לנביא כשהוא יודע שאולי זה מסכן אותו? אבל זה נביא, זה דבר השם.
גם יש מצווה לשמוע לנביא.
מה?
גם יש מצווה לשמוע לנביא. נכון.
מצווה לא לשמוע לנביא. ופה לא רק שהוא לא שומע, אלא הוא עושה את ההפך. והכירה, והנה לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עליי וטוביה וסנדלת שכרו. נחמיה אומר, אני לא בורח מנבואה, אם הייתי יודע שזה דבר השם הייתי עושה את זה, אבל פה מדובר בנביא שקר, מישהו שילם לו כסף כדי להכניס אותי למלכודת, אני לא רוצה להיכנס למלכודת הזאת, זה לא ענייני, זה לא חלקי, אני לא רוצה להגיע למקום הזה. זה מעניין, זאת אומרת, אנחנו לומדים ספר של כתובים, מי שמכיר את פרקי הנבואה ברמב"ם, בסוף החלק השני של מורה הנבוכים יש כ-15 פרקים שבסוף החלק השני, כן, של מורה הנבוכים, יש עד ממחת, אני חושב, אולי מתחיל בלמדהי או משהו כאין זה, יש פרקי נבואה של הרמב״ם בתוך מורה הנבוכים, והרמב״ם מדבר על המדרגות של הנביאים. אז נחמיה נמצא פה בתוך הכתובים, זה חלק הכתובים של התנ"ך, אבל בכל אופן היה איזה רוח הקודש, שומעים בת קול, משהו שבכל אופן קשור לאיזשהו עניין. וברור שנחמיה, עם כל המעמד השונה שלו בכל הדברים, תהפכו לרגע את דף המקורות, תראו מה יש במקור 5, כסף משנה ביסודי התורה. כל מי שנאמר בו יעבור ואל יערק ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. שימו לב מה כתוב פה, כל מי שנאמר בו יעבור ואל יערק, והוא החמיר על עצמו, כן, הוא החמיר על עצמו ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. זה לא שהוא עושה מעשה צדיק, מעשה צדיקות, אסור לעשות את זה בשום פנים ואופן. סובר רבינו שכשאמרו בגמרא יעבור ואל יערק, פירוש צריך לעבור כדי שלא יערק, אבל שלמים וכן רבים, עיין מקורות וציונים, זה אחד המדורים ברמב"ם פרקת, סוברים ואם נהרג ולא עבר צדקה תחשב לו. אני אומר לחשוב מה זה בתקופות האינקוויזיציה, דורו של שמד, העבירו אנשים על דתם. עכשיו זה לא תמיד היה, זאת אומרת הנאצים ימח שמם לא אמרו למי שעמד במשרפות של אושוויץ, אם תגיד שאתה מוכן להיות נוצרי לא יהרגו אותך. הם רצו להרוג גם מי שכבר שלוש דורות לא היה יהודי, הם רצו להרוג אותה, סתם אומה מטורפת. אבל היו זמנים בספרד הנוצרי ומסעי הצלב וכו', שאם אנשים התנצרו השאירו אותם בחיים. אז השאלה האם צריך לעבור או לא לעבור, האם יש מעלה בזה שאני לא עובר, איך אני מתייחס לדבר הזה. ונראה שמפרשים יעבור ואל יערג, הרשות בידו לעבור כדי שלא יערג. וכתב בנימוקי יוסף, ואפילו לפי ספרת רבינו, אם הוא אדם גדול וחסיד, ירא שמיים, ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם, ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם ולמדו ולמדו להירא את השם ולהבוא בכל איבה. זאת אומרת, נחמיה נמצא פה בסיטואציה של גדול הדור. נחמיה נמצא פה בסיטואציה, הוא לא עוד אחד במספרים שעלו מבבל. הוא בעל תפקיד, הוא בעל עניין, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכן הוא אומר, ואומרה, האיש כמוני יברח, ומכמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי ולא יבוא. והכירה, והנה אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עליי, וטוביה וסנבלה שכרו, למען שכרו, למען עירה, והעסקם וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זאת אומרת, הוא מתאר את המזימה. בסופו של דבר, הוא היה חוטא בשוגג, וכתוב פה למען, 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 הדגשה בעניין הזה, ומסתבר מכל הסיפור הזה, שמעמדו של נחמיה בירושלים, אם בכזאת קלות הם היו יכולים להפוך אותו לרשע, כנראה שמעמדו לא היה כל כך איתן. ודרוש לזה הגמרא מסנהדרין, מקור מספר 6, הגמרא לפניכם, בחלק. אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר. יודע מישהו איפה זה מהי דכתיב? איפה כתוב הפסוק הזה בתנ"כנו? זה פסוק מאיוב. פסוק מאיוב, ספר שפחות לומדים אותו. מפני מה העין של רשעים תלויה? וימנע מרשעים אורם, העין תלויה. יש לנו את זה בכמה מקומות בתנ"ך. היא כתובה יותר למעלה לפי המסורה, למשל בפסל מיכה, גרשום, בן זאב, משה, גם שם יש עוד תלויה. מפני מה עין של רשעים תלויה? אומרת הגמרא, כיוון שנעשה האדם רש מלמטה, נעשה רש מלמעלה. שמע, זה לא פשוט, נחמיה פה, מתלבשים עליו כל החברה האלה, מי יודע מה חושבים עליו בשמיים. אז אומרת הגמרא, אם כן ולא נכתבי כלל, אז נכתוב וימנע מרשים אורם. למה מרשעים אורם? רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר מפני כבודו של דוד אי אפשר להפוך אותו לחסר כלום, אחד אמר משום כבודו של נחמיה בן חחליה. וימנע מרשעים אורם, שעל שניהם אמרו את הדרשה הזאת ואת העניין הזה, לא רצו להפוך אותם לרשעים. אז ממילא תלו את העין, תלו אותה למעלה, השאירו אותה, אבל היא לא חלק, והם גם לא ראשים, הם לא חסרי כלום, יש להם, יש להם זכויות, יש להם עניינים. עכשיו, מה הוא אומר? אז כפי שראינו, מה? תראו מה הוא מבין. ועשה כן וחטאתי בי"ג, והיה להם לשם רע למען יחרפוני. אם הם יתפסו אותי שאני נכנס להיכל, למקום שאסור לי להיכנס, כמו שכתוב פה, ועשה כן וחטאתי, חביבי יפתחו עליי קופת שרצים. והיה להם לשם רע למען יחרפוני. כבר יגידו, מה?
והיה להם,
זאת אומרת, יהיה להם סיבה, יהיה להם כבר, זאת אומרת, איך אמר פעם פלויני, אני יכול להישבע שהוא רשע. זאת אומרת, קודם יכולתי רק לומר שהוא רשע. עכשיו אני גם מוכן להישבע על זה שהוא רשע. אז זאת אומרת, כל הזמן הם חושדים בנחמיה, אבל עכשיו יהיה להם פה תיק רציני מאוד למען העניין הזה. זוכרה אלוקיי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, וגם לנעודיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי. מה הכוונה של העניין הזה? רש"י אומר, לנועדיה הנביאה, היא ושאר נביאי השקר, אנחנו לא מכירים את השם הזה, אבל רש"י אומר, היא ושאר נביאי השקר, קיבלו שכר מסנבלה וחבריו כדי להפחידני בנבואת שקריהם. אבן עזרא אומר באופן אחר, לנועדיה הנביאה, הסכמת המפרשים שהוא שמעיה, הוא קראו כן בעבור שאמר נועד אל בית האלוקים. ומילת הנביאה באה על דרך תיבת נועדיה, נועד, שהיא כתם נקבה בדבר, ואיננה על דרך העניין כתם אמרה כהלת. ולומר כי נועדיה הייתה אישה התנבא עליו שקר, הוא הקרוב ושרו כל הטענות. ומילת וגם לנועדיה לרבות על שמעיה, וזה הנכון. אז אי אפשר להגיד שנועדיה זה שמעיה וקוראים בגלל הדבר הזה. כי פה כתוב, וגם לנועדיה הנביאה. זאת אומרת, היה עוד מישהו, וכאן הוסיפו על הדבר הזה. אז ממילא הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לקיים חשבון מדוקדק, מדוקדק ביותר ביותר. וכאן יש לנו את הפסוק ההיסטורי, שכולם יכולים לראות אותו בכניסה לשער יפו, ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום. זאת אומרת, אם אני אומר, וכך למדנו, שהמלאכה הזאת התחילה בדלת באב, והסתיימה בחפי באלול, עכשיו, מה זה 25 באלול?
בריאת העולם.
יום בריאת העולם. יום הזה לתת עוד מימד של עולם לירושלים וכולי. כן, דניאל.
מה הייתה המזימה הראשונית של סנבלת וטוביה? לחרף אותו או להרוג אותו? כי כשאמרנו בוא ניפגש בכתונים, זה היה נשמע שהם רוצים ממש להרוג אותו.
נכון, ופה הם רואים שלא הולך להם להרוג אותו, אז הם רוצים להעליל עליו. הם רוצים שהוא יאבד את המעמד שלו בירושלים. כנראה שהמעמד שלו בירושלים לא היה איתן, כי אם המעמד שלו היה איתן, בוא נאמר, אנחנו שאנחנו, יש לנו אמונה בלתי מסויגת ברב אביגדור, גם אם מחר יגידו לי א' ב' ג', זה ייכנס לי מאוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה. כי אני מכיר אותו רק 42 שנה, אז אני יודע בדיוק מה עניינו. אז אני אומר, אבל פה אתה רואה שרוצים לערער את המעמד של נחמיה, אז בשלב הראשון רצו לחסל אותו. הכי פשוט, בידוי ראיות, לחסל אותו. כשזה לא הולך, אז אמורים, בוא לפחות נפיל עליו איזה תיק, אז גם אלה שמתנדנדים, גם הם ייכנסו לכל האווירה ולכל העניין. אז בתשלם החומה זה לא יכול להיות סתם, ו-25 לאלול, כמו שדניאל אמר, יום בריאת העולם, ל-52 יום, שזה מה שזה לקח, והזכרנו כבר שמי שיוצא ובא בשער יפו, השאלה אם הוא בא מהעיר פנימה, הוא יוצא מהעיר העתיקה החוצה, מתקמינה לשמאל וימין, יש שם אבן תבלית גדולה מאוד, גם מדינת ישראל שיקמה את החומה לאחר מלחמת ששת הימים, לפני 10 או 15 שנים עשו עוד פעם, כי תחשבו מה זה, זו חומה שבנויה מאות שנים, ומסתום אלוהים חומרי הבנייה הטובים ביותר. הייתה פעמה ואמינה, בן גוריון ביקש שיורידו את החומה אחרי מלחמת ששת הימים, וכל האלה עם החוש ההיסטורי, כמובן שלא הסכימו, זה סמל העיקר של ירושלים, אבל יש עם זה, אני אומר, יש דיונים, אנחנו תושבי הרובע שיוצאים עם המכוניות משער ציון, 1,000 פעמים כבר היה דיון, האם לפתוח עוד איזה פתח בשער, כדי שלא יצטרכו לעשות שם תרגילי נהיגה מורכבים ומסובכים, והם אישרו לזה. הם אישרו לזה, לא מוכנים לפתוח עוד פתח, כי החומה היא דבר שמייצג משהו. ומאוד מעניין שבן גוריון, שהיה עם חוש היסטורי גדול מאוד, הוא ביקש להוריד את כל החומה, להרוס אותה. ולא נתקבלה דעתו. מיד אחרי מלחמת ששת הימים. סתם אם, אני אומר, בין הזמנים, וכו' וכו', זה דבר מאוד מאוד יפה ומרשים לעשות פעם סיור על החומה. זאת אומרת, יש שתי נקודות מוצא, אחת בשער יפו. מה? זה בשער האשפות, יש גם כן, כמדומני, שאפשר לעלות על החומה ולעשות פעם אחת, פעם או פעמיים, ועשיתי את כל ההיקף של זה, זה מרשים ביותר. אתה ממש רואה דברים, אתה יכול לחיות פה 10 שנים, אתה הולך טיפה למעלה, אתה רואה את הכל אחרת לגמרי, הכל בהתבוננות, מעל הבית של הרב ששר יש חלק של החומה, וכו' וכו'. אז בקיצור, התשלם החומה ב-25 לאלול ה-52 יום, זה היה מבצע גדול, ונחמיה סיים אותו, סיכם אותו, בהחלט הרבה שבח. ויהי, כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגויים אשר סביבותינו ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי מעת אלוקינו נעשתה המלאכה הזאת. גם בימים ההם מרבים חורי יהודה יקרותיהם הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם. זאת אומרת, הם כל הזמן מנהלים מסע ומתן, איך עוצרים את כל המאומה הזאת ואת כל ענייניהם וכו'. כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, זאת אומרת, מה, הם היו שרים, הם היו חייבים לו, היו חייבים לו כל מיני טובות הנאה כאלה ואחרות, וממילא כי חתנו לשכניה בן ערך ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. זה מתארים לנו את המשפחות. גם טובותיו היו אומרים לפניי ודבריו היו מוציאים לו אגרות שלח טוביה ליראיני. זאת אומרת, בתוך זמן הבנייה, בתוך כל המאומה הזאת שנמשיכה 52 יום, היו חילופי אגרות, היו מצבים כאלה ואחרים שנתנו מקום לכל העניינים הללו. פרק ז', שאני רוצה לגנוב אותו בכמה דקות, שחלילה לא נפסיד את הרצף שלנו, זה מה שהיינו אמורים ללמוד היום, החל מפסוק ו', אין הרבה מה ללמוד בו. היא פשוט תמונת מראה של פרק ב' ועזרה של רשימת כל העולים, כל אלה שהגיעו. כמובן שאם היינו עוסקים במחקר על שמות, אז היינו נכנסים לפרק הזה. אם היינו עוסקים במחקרים על גדלים ועל כמה מנה עם ישראל וכמה היה בזה וכמה בזה, אז גם, אבל בפשטות זה הזכרת נשמות כזאת. זאת אומרת, זה שמות של כל העניין. אז זה הזדמנות פז של ממש כמה דקות נעסוק בפסוקים הראשונים בפרק ז' ונוכל להמשיך הלאה. אז אלה המקורות שליקטנו על פרק ז'. יש פה דבר מעניין, נדבר עליו אולי דקה קודם. ספר בן סירה. בן סירה הוא...
ספרים החיצוניים, לא?
כן, הוא מופיע בספרים החיצוניים, והוא נזכר, בגמרא בבבא קמא, כדאית הבקרה, כתוב בגמרא כדאית הבקרה, ולמעשה זה פסוק בבן סירה, וזה מהספרים החיצוניים שלא נכנסו לתנך. הרב הדרי תמיד היה מזכיר את 7 חוות העולם, שמופיע בבן סירה. חלק מסדר העבודה של יום הכיפורים מופיע בבן סירה. זאת אומרת, זה משהו שמשיק מאוד מאוד למקורות שלנו. הופתעתי מאוד, יש בחור חמוד מאוד בשיעור א', שהוא עוסק והוא בא לדבר איתי. אמרתי לו, לא הבנתי, אתה כבר סיימת עם הספרים הפנימיים, שאתה היינו באים לרב אדר עם שואלת עם ספרים חיצוניים, רוצה להגיד חבל על הזמן איך זה היה נגמר. זה היה מתחיל, אני יודע איך זה היה נגמר, אני גם חושב שאני יודע. והוא בא ודן איתי ולומד את זה ועם חברותה, מוזר לי מאוד, אבל יש שם בהחלט, בדרך כלל סביב חנוכה, חשמונאים, עקבים, יש דברים, זה כתוב בצורה של פסוקים, זה ספרים שלא נכנסו לתנ"ך, מה?
לא בטוח אם מותר לקרוא בהם?
כן, 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 זה לא קשור לרבי עקיבא, על ספרים חיצוניים, יש את זה בישיבת הכותל, גדולים וחשובים העידו על זה שזה בסדר, אז זה בסדר. אז מותר לקרוא בהם, בהחלט. יש בהם דברים מעניינים, יש ספר השבטים, יש ספר חנוך, יש זה, בוא נאמר, לא בזה צריך להתחיל את שיעור א', אבל זה בהחלט יכול לתפוס מקום. עכשיו, נחמיה, בואו, אמרנו שנזדרז, יש כולם דפי מקורות מצוין, אז בפרק שלפנינו, נחמיה מייסד תקנות והוראות בענייני ביטחון. באי כאשר נבנתה החומה, והעמיד הדלתות, או, כבר יש התקדמות, יש כבר דלתות, והיפקדו השוערים והמשוררים והלוויים. השוערים והמשוררים, שני רחובות מעבר אלינו, כאן ברובע, רחוב השוערים ורחוב המשוררים. והצווה, זאת אומרת, יש פה מערכת של בחפי באלול, בחפי באלול משלם בניין החומה, וזה היה מחזה מרנין מאוד מאוד מאוד, כאשר נבנתה החומה וכולי. תראו את התנחומה בדף המקורות שלפנינו, תנחומה ישן, היום כבר יש שחולקים על הדבר הזה, בזמנו היה תנחומה, מדרש תנחומה, ושלמה בובר שחקר את המדרשים מצא איזה שהן דרשות של תנחומה אחר, וזה קרוי תנחומה ישן. היום די חלוקים במחקר על כל העניין הזה, אבל זה לא...
יש גם עוד תנחומה.
יש תנחומה רגיל ותנחומה ישן. אז התנחומה הישן קוראים לו תנחומה בובר, כי הוא זה שהוציא אותו. והתנחומה הרגיל זה תנחומה וילנה וכו' וכו'. תנחומה שיש פה. היום ברוב המהדורות מצרפים בסוף, ובקיצור, זה סוגיה לא לענייננו כרגע. ויעס בצלאל והאולייו, וכי בצלאל לעצמו עשה, שכל פעם ופעם הוא אומר ויעס בצלאל, אלא על ידי... רגע, לא השארתם לי... לא בסדר גמור. סליחה, זה אותו רעיון. תראו מה כתוב יש כאן עדות מעניינת בספר בן סירה. ומה מגדל את זרובבל, והוא על יד ימין בחותם, ועם יהושע בן יהוצדק אשר מהם קוממו בית, וירימו איכל קודש המכונה לכבוד עולם. הכבוד הזה מקבלים יהושע בן יהוצדק וזרובבל. מי מקבל את הכבוד על החומה? הפסוק הבא, נחמיה יהדר זכרו, להאדיר את זכרו, להגדיל אותו, המקים את חורבותינו וירפא את הריסותינו ויצר דלתיים ובריח. זאת אומרת, הוא עשה את הדברים הללו, זאת אומרת, זה על שמו. יש מה שנקרא להעמיד את האיכל, יש מה שנקרא לעשות דברים כאלה ואחרים, אבל מקים את חורבותינו, ירפא את הריסותינו ויצר דלתיים ובריח. זאת אומרת שזה, זה לא, למה זה נראה משהו צדדי, לדוגמה. עכשיו משפצים את המטבח בשבעת הכותל. ברוך השם שלקחו חברה קבלנית משובחת והעבודה נראית בהתאם. מה, יקראו למטבח על שמם? כאילו, בניין וול, בניין זה, כי זה משהו זניח. אבל כנראה שהעבודה של נחמיה היא לא זניחה. היא עבודה מאוד משמעותית, היא לא נגעה בבית המקדש בכלל. אבל היא עבודה מאוד מאוד משמעותית, כי בלי חומה, אני אומר שוב, בלי חומה, עיר ללא הגנה, לא שייך, לא קשור, לא היה לה קיום באותם ימים ובאותם דברים. אנחנו ממשיכים הלאה. בכל אופן, נחמיה חושש מאוד מאוד לסכנות, וממילא, ועצבה את חנני אחי, והזכרנו כבר כשהתחלנו את ספר נחמיה, לא בטוח שזה אחיו הביולוגי, לא בטוח שיש להם אמא או אבא זהים, אלא אחי, כמו שנפגשים היום, אחי, מה נשמע? ואת חנן יסר הבירן ירושלים, כי הוא כאיש אמת וירא את האלוקים מרבים. זאת אומרת, הוא אדם אדם ראוי וכולי, ואומר להם, חבר'ה, יש הוראות, הוראות שמירה יותר חמור מהכניסה לישיבת הכותל. לא ייפתחו שערי ירושלים עד חום השמש, ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ואחוזו, ועמיד משמרות יושבי ירושלים איש במשמרו ואיש נגד ביתו. זאת אומרת, יש הוראות שמירה קפדניות ביותר. הוא חושש לסכנות, ומה הוא עושה? שימו לב, ויפקדו השוערים והמשוררים. אומר רש"י, מה זה ויפקדו? עתה נעשו הלוויים פקודים על פקידותה להיות שוערים ומשוררים מן הלוויים בבית המקדש. לוקחים אותם למשימה האמיתית שלהם. המלבים אומר, עד עתה היו הלוויים טרודים בבניין החומה, ועתה נפקדו על משמרתם. יש לוויים שוערים, יש לוויים משוררים, שהשוערים יעמדו בשערים. זה העבודה שלהם, זה המשימה שלהם, זה העניין שהם צריכים, הם צריכים לעשות אותו. גם הרלב"ג, חצי שנייה, שיהיה עם השוערים לפתוח ולסגור, ולזה בטחתי בו להפקיד לידו, זאת המלאכה, אם אחי. זאת אומרת, כדי ש... זאת אומרת, מאשימים הרי את נחמיה בבגידה, מאשימים את נחמיה שהוא רוצה לחתור כנגד המלך, וכאן אתה שם את האנשים שמשמרו על שערי ירושלים, זה לא צבא. תראו בטובכם בדף המקורות מקור מספר 2 את הרמב״ם בהלכות כלי מקדש. עבודה שלהם היא שיהיו שומרים את המקדש, ויהיו מהם שוערים לפתוח שערי המקדש ולהגיף דלתותיו, ויהיו מהם משוררים משורר על הקורבן בכל יום, שנאמר ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחד הלוויים. איזהו שירות שהוא בשם השם, ואומר זו שירה. אבל יש להם תפקיד להיות שם שוערים, לעשות את כל מה שצריך, והם השומרים של ירושלים. דרך אגב, הייתה הווה אמינה, הווה אמינה שלא ברור לי אם היא הייתה או לא, הייתי אז ילד קטן, שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל תעמיד שומרים בשערי הר הבית. זאת אומרת, שיהיה איזה ביטוי לה שתהיה שמירה בשערי הר הבית.
יש מגבניקים בכל שער.
כן, כן, בסדר. לכיפה ולאה כבר דיברנו קודם, לא צריך לחזור על זה עכשיו. אז זה בהחלט, בהחלט היה איזשהו... אבל בדיוק בגלל... למה שמתנאל אומר בדיוק הפוך? המגבניקים והכל, אתה הופך את זה לעוד מקום שיש לו בעיה ביטחונית. אבל איך שאתה מעמיד אנשים עם איזה מדים מיוחדים, למשל משמר הכנסת, למה משמר הכנסת עליהם בגדי משטרה? כי לא רוצים שכנסת ישראל תהיה כמו רפובליקות מאוד מאוד מפוקפקות ששוטרים שומרים שם. אז יש משמר הכנסת. אותו דבר, אתה יודע שהיה משמר הר הבית. זה איזושהי אמירה, איזשהו עניין, לא יודע בדיוק מה קרה, אבל היה איזה דיבור. היום קשה לי להניח שאפשר לעשות את זה. שתום הבני דודים יעשו הוואק, יעשה הפגנה. ראיתי השבוע, או באחד העלונים או משהו כזה, בתום מלחמת ששת הימים, הוואק חילק מסתורות ל-12 אנשים. היום הוא מחלק ל-1,000 אנשים. זה היה ככה, בחסות מדינת ישראל, אנחנו מצמיחים את כוחות האויב עלינו. מעניין, מ-15 ל-1,000. 12,000. מעניין מאוד. בכל מקרה...
הרב, אבל פה לא מדובר... הלווים שומרים על החומות של הר הבית. לא זה החומות של כל העיר.
בסדר, אבל זה כדי ליצור איזשהו מנגנון שמירה, כי הוא פוחד, הוא לא יודע מה בדיוק יהיה. ואז הוא מצווה את חנני, ואמרנו שזה אחד מחבריו. גם בדברי הימים מוזכר חנני, שם כנראה מקובל, והיו שר הבירה, זה גם כן מישהו שיש לו איזושהי אחריות, יש לו איזושהי אחריות, ויראה את האלוקים מרבים, מרבים זה מילה קשה, רש"י מסביר זמן רב, זה לא שהוא יראה את הקדוש ברוך הוא יומיים, מרבים, הרבה מאוד זמן, ויש מי שרוצה לומר, וזה ברלב"ג, מרבים יותר, בדיוק, יותר מאנשים אחרים. זה מה שהוא עושה, וכולי וכולי. ואומר, ויומר ואומר עליהם. מה היחס בין הקריא לבין הכתיב? הכתיב, ויומר שחנניה אמר. הקריא, שנחמיה אמר על ידי חנניה. אז זה הנפקמינה, זה הנפקמינה לדבר הזה. לא יפתחו שערי ירושלים עד חום השמש, ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ויחוזו, והעמיד משמרות יושבי ירושלים. מה ששלמה העיר קודם, אנחנו לוקחים את הלוויים ממשמרת המקדש והופכים אותם ממשמרת ירושלים. איש במשמרו ואיש נגד ביתו. זאת אומרת, הכל עובד בצורה, יש כאן מערך, מערך הגנה. האבן עזרא והמלבין אומרים שיש פה דבר הרבה הרבה יותר מתוחכם. זאת אומרת, לא מחליפים מקומות, איש משמרו. אתה יודע שתמיד אתה שומר בזווית הזאת, הפכת להיות מומחה. ואם אדם שומר כנגד ביתו, על אחת כמה וכמה, איזה עוצמות של שמירה תהיה פה, יהיו פה מסביב לעניין הזה. אני מניח שכל המבוגרים לפחות, אין פה אחד שלא היה באיזה חמל בצפון, משימתנו הגנה על יישובי הצפון, על בתינו. זאת אומרת, זה ישר מחברים אותך לתוך כל העניין. והעיר, זו הדאגה של נחמיה, והעיר רחבת ידיים וגדולה, והעם מעט בתוכה, ואין בתים בנויים. זאת אומרת, בזמן בית ראשון העיר הייתה גדולה מאוד, ולכן החומות הקיפו שטח גדול. כאן כל השטח הזה ריק, אין התיישבות, אין כלום. הייתה סכנה, כמו שיש היום. מה קורה כשאתה נוסע בכביש אחד לכיוון יריחו, אתה רוצה לעלות על כביש הביקה או משהו? אחינו בונים שם מעלים, הבדואים, הנבדים, כל הדברים האלה לאט לאט, לך תוציא אותם, כל אומות העולם מתנפלים עליך. זאת אומרת, ברגע שיש שטח ריק, זה חממה למשהו. זה יכול להיות חממה לפשיעה, זה יכול להיות חממה להתיישבות לא חוקית, זה יכול להיות למהגרים, זה יכול להיות לאלף ואחד דברים שיבואו מסביב לעניין הזה. ומה הוא עושה? ויתן אלוקי ליבי והקבצה את החורים ואת הסגנים ואת העם להתייחס, והמצא ספר היחס העולים בראשונה, והמצא כתוב בו. הוא עורך מפקד אוכלוסין. שאלה גדולה, אם מותר לערוך את זה, מי שרוצה יעיין בספר של הרב ישראלי, עמוד הימיני, תשובה גדולה, אם מותר, פרשיות שבוע, שקלים, כי תישא את ראש בני ישראל, ונתנו איש כופר נפשו, מה זה מפקד אוכלוסין? לוקחים אלפי אנשים, כל אחד מקבל, למשל, פעם אחרונה שהיה ברובע, מתיישבים לך על העצמות, מגיעים לך כמה מיטות יש בבית, כמה אנשים גרים פה, מה המטר המרובע שיש לכל אחד כשמחלקים את מספר הנפשות, כמה זה, כמה זה, ואז מדינת ישראל מוציאה איזשהו מסמך במדינת ישראל על מטר מרובע חיים, אפס פסיק זה אנשים. הילודה היא כך וכך, המשפחות הן כך וכך, העיר הענייה ביותר היא בני ברק, העיר העשירה ביותר.
בין העשירות עכשיו.
מה זה?
בני ברק בין העשירות, המחקר חדש עכשיו
פרוצה. זה חן השקיע שם כסף, מה אתה חושב?
לא, חבל הזמן, זה בין הראשונות. חבל הזמן,
הייתי צריך להגיד לנו את זה בזמן, עכשיו אתה אומר לנו. אם היא קרה, כבר אי אפשר לעשות כלום. אלא אם כן יש פה כמה נדלניסטים שיודעים איך למנף את העניין הזה. אנחנו לפחות בשבת מתקרבים לתל אביב, נראה שם מה בדיוק קורה. אז נחמיה עורך מפקד אוכלוסין, וזה מפקד שבו הוא מבקש לדעת בדיוק מה קורה. ותראו, אני מסיים, ויתן אלוקי אל ליבי כאין רוח הקודש. ופה יש רשימה ענקית של אנשים, כל האנשים הללו היו, באו, וממילא, בזה אנחנו מסיימים את פרק ז', אז מגיעים לאחד הפרקים המרגשים ביותר בספר נחמיה, רחוב שער המים, והברית הזאת של התורה, עזרה, בסדר, בעזרת השם, לא נקדים את המאוחר, בעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.